שלום וברכה, אנחנו נמצאים בפודקאסט נוסף של ארגון חותם. אני עמיטל בר-אלי. הפעם אנחנו נדבר על העלייה מאוקראינה, אולי קליטה של פליטים. נמצא איתנו כאן בוריס פולצ'וק. בוריס הוא פעיל שנים רבות גם בתחום של העלייה ושמירה על הרוב היהודי במדינת ישראל, גם בנושאים של זהות יהודית, ואנחנו שמחים לארח את בוריס. שלום וברכה בוריס. אני מבין ואני מכיר שאתה עלית מרוסיה בתחילת שנות ה-90, ואני אשמח לשמוע קודם כל איך היה מרוסיה עצמה להיות יהודי בסביבה סובייטית, מה המשמעות, והאם בכלל היה ניתן לשמור על הזהות היהודית ברוסיה בשנים האלה?
מה ששמר על הזהות היהודית שלנו בסביבה הסובייטית, החילונית ואנטישמית, זה האנטישמיות. צר לי להגיד, אבל האנטישמים שמרו על זהותנו היהודית, כי אנחנו היינו די מנותקים מכל מסורת יהודית. זאת הייתה מדיניות של עוד מתקופה של סטלין, אחרי שהוא בעצם חיסל את כל התרבות היהודית, התרבות בשפה היידיש וכל המוסדות היהודים בתחילת שנות ה-50, עם כל הרפרסיות שהיו על אנשי הרוח של יהדות ברית המועצות. מאז בעצם היהדות של ברית המועצות הייתה בכלל מנותקת לגמרי, כמעט לגמרי, מכל המסורת וזה.
אז אתה כילד גדלת בניתוק מוחלט מכל...
ניתוק מוחלט, חוץ מזה שהיו לי מצות בפסח, שסבא דאג לאבי וסבא וסבתא דיברו יידיש, על מנת שאני כילד לא יבין מה הם מדברים, ואני קלטתי פה ושמה מילה פה מילה שמה. מי שכל הזמן דאג להזכיר לי שאני יהודי, זה
השכנים,
השכנים והסביבה האנטישמית. אני למדתי בשתי בתי ספר, באחד הלכתי מכות כמעט כל יום על רקע אנטישמי. זה מה שהזכיר לי ומה שבעצם עיצב לי את הזהות היהודית.
מה אתה ידעת שאתה יהודי? כי כל הזמן דאגו להזכיר לך.
דאגו להזכיר לי גם ברחוב, בוא נגדיר את זה ככה, וגם בבית כל הזמן דאגו לי להזכיר שאני חייב להיות יותר טוב מהגויים, כי אחרת אני לא אתקבל ללימודים אקדמיים באוניברסיטה ולא אצליח בחיים, כי אני לא יכול להיות שווה בין שווים, אני צריך להיות יותר טוב.
אז מה גרם לך?
בגלל האפליה שהייתה כלפי יהודים בברית המועצות להתקבל לחלק מהמוסדות חינוך, כמו כל מיני אוניברסיטאות טכניים שהיו קשורים לדוגמה, לתעשייה צבאית, לטילים, לכל מיני דברים. המקצועות היוקרתיים שהיו בברית המועצות,
אתה צריך להוכיח שאתה...
אתה צריך להוכיח שאתה מעל ומעבר בשביל להתקבל, וזה כל הזמן היה בחינוך בבית, שאתה חייב ללמוד, חייב להצטיין, כי אתה יהודי, והסתכלו עליך אחרת, וזה באמת הסתכלו אחרת.
אז מה גורם לאחד כמוך, שבסופו של דבר גדל בברית המועצות, לבוא עם המשפחה, אני מבין, ולהגיע למדינת ישראל לפני כבר 30 ומשהו שנה?
אני עליתי ב-1990. הסיפור של המשפחה שלי הוא מורכב, ומעניין, אני יכול בקצרה לספר. אבא שלי עלה לישראל ב-1973, כמה חודשים לפני מלחמת יום הכיפורים. אגב, הוא בנה לאמא, והוא היה פעיל עלייה, פעיל ציונות בברית המועצות, אבל אמא שלי לא הייתה מעורבת בפעילות שלו, ו... איזשהו מסע ומתן בין ניקסון וברז'ני, ופתחו חלון לכמה שבועות, לכמה חודשים, אני לא זוכר בדיוק, שהיה מותר להוציא כמה יהודים, הוא פנה לאמא, ואמא לא הייתה מוכנה, כי המשמעות הייתה לנתק כל קשר עם ההורים, עם כל המשפחה, לנצח.
מי שהלך, אין לו שום קשר עם העבר.
בתקופה היא כן. ואז הוא עלה לבד, אחר כך הם התגרשו דרך השגרירות ההולנדית ופה ושם, אבל הקשר שלי איתו נשאר כל הזמן. התכתבנו, דיברנו טלפונית, ואמא שלי לא הסתירה לי אף פעם את העובדה שאבא שלי, הוא גר בירושלים, הוא היה גר בירושלים, והקשר שלי עם ישראל היה גם בתקופה הכי חשוכה בברית המועצות, דרך האבא. בדיוק, כן.
טוב, מעניין מאוד. אבל אנחנו היום במדינת ישראל נמצאים באיזה סוג של דילמה. אנחנו רואים את הלחימה באוקראינה, ואת כל הקשיים והבעיות ומה שעוברים הפליטים. אז מצד אחד יש את הרצון לעזור לאותם אנשים, כן? לעזור להגיע מהמצוקה שבה הם נמצאים, אבל מצד שני, השאלה שאנחנו שואלים, אם אנחנו כאלה שדווקא יכול, דווקא אנחנו כאן במדינת ישראל, הם אלה שצריכים לקלוט את כל אותם פליטים, יש פה מתח בסופו של דבר, אנשים אלה יש להם, בסופו של דבר סוחבים איתם זהות אחרת, זהות שונה, איך אתה כפעיל עלייה, כאדם שעלה בעצמו מרוסיה, איך אתה מסתכל על הסוגיה הזאת שאנחנו רוצים, לא רוצים חס וחלילה, תמיד מזכירים את מה שהיה בשואה, שליהודים לא היה לאיפה לברוח. אז האם אנחנו כאן צריכים לעשות גזירה שווה כלפי אותם אנשים, פליטים, או אפילו תקרא להם עולים, חלקם באמת גם זכאי חוק השבות ויהודים, איך אתה רואה את הדברים האלה?
התשובה היא פשוטה. מדינת ישראל חייבת להתמקד בעלייה יהודית מאזורי הקרבות, או זכאי עלייה. אין לנו שום חובה מוסרית, וגם אין לנו יכולת לקלוט פה את הגל הפליטים הגדול, שכביכול מנסים, אני מדגיש, מנסים לנטף לפה. כי לפליטים שהם לא זכאי עלייה, לא יהודים מאוקראינה, שהם באמת מסכנים וצריך לעזור להם שם בגבול ולשלוח עזרה הומניטרית, הכל נכון. אבל יש להם לאן ללכת, וההשוואה עם השואה היא פשוט השוואה מקוממת. עוד פעם, ליבי איתם, יש להם באמת, הם באמת פליטים, המלחמה היא נוראית, הם באים בלי כלום, אבל את כל מדינות אירופה רוצות לקלוט אותם, והם מעניקים להם...
מעוניינות לקלוט אותם?
מאוד מעוניינות.
למה מעוניינות? מה האינטרס שלהם לקלוט אותם?
א', הם מרגישים באמת חובה מוסרית, וב', זה פותר להם בעיה דמוגרפית, בעיה של תעסוקה, כי יש להם באמת, מבחינת הפרמטרים של ילודה, מאוד יורד, וההגירה המוסלמית שהייתה לאירופה מפחידה אותם, ופה הם יכולים לקלוט אוכלוסייה שהיא מבחינת הזהות קרובה להם, אוכלוסייה נוצרית,
משכילה גם.
משכילה, שיכולים להשתלב בשוק העבודה שלהם, והם גם מזדהים עם, עם המלחמה עצמה, יש פה את כל הפרמטרים, ואגב, הם מקבלים תנאים פי כמה וכמה יותר טובים ממה שהם יכולים לקבל פה בישראל. לדוגמה, בגרמניה יכולים לקבל קצבה, אפילו לקבל לימודים אקדמיים בחינם, עד תואר שני, תנאים דומים בהולנדיה, בהולנד, בקנדה יש קהילה מאוד מאוד גדולה של יוצאי אוקראינה, וקנדה גם מעניקה תנאים טובים, אני לא בטוח שהם נותנים קצבה, אבל אני בטוח שהקהילה האוקראינית מאוד מאוד דואגת להם. לכן הניסיון לנטף אותם לפה, הוא בעצם, אני רואה אותו כניסיון ציני לקדם אג'נדה פוליטית פוסט-ציונית של הגופים השמאל-רדיקליים פוסט-ציונים פה במדינת ישראל, ועל הדרך להאשים גם מחנה לאומי שמנסה לשמור על הזהות היהודית של מדינת ישראל, אבל הם גם פוגעים בפליטים עצמם.
מה אתה אומר?
אני רוצה להסביר, הם פוגעים בפליטים עצמם, כי הפליטים מעניינים אותם כמו שלג של השתקעת, כי הפליטים שמגיעים לפה, אלה שהגיעו והם רוצים שיגיעו יותר, הם לא יקבלו פה, אני יודע, 10% מהתנאים, 10% מהתנאים שהם יכולים לקבל במערב אירופה ובארצות הברית ובקנדה. ממש לא. כי מה הם יקבלים, הם יכולים לקבל פה? מקום לינה ומישהו שישראלי עם החבר או קרוב משפחה יחתום עליהם שהוא אחראי בעצם, אחראי עליהם, הם אפילו אין להם את הזכות לעבוד פה. אז מה הם נותנים להם? הם גורמים להם נזק וזאת הבעיה.
זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא עוזרים לפליטים, בעצם למעשה הם יוכלו לקבל תנאים הרבה יותר טובים במדינות אירופה.
בוודאי.
במדינות מערב אירופה. ואלה שמעלים אותם לכאן, הם עושים את זה לא בשביל הפליטים, אלא בשביל,
בשביל
אינטרסים.
בשביל קמפיין פוליטי.
מה המטרה של אותו קמפיין?
הקמפיין או... פוליטי שהוא שקוף והוא ציני. הרי אנחנו כבר ראינו מה קרה עם המסתננים מאפריקה, מאריתריה ומסודן. הם הגיעו לפה כמסתננים במשך 15 שנה. ממשלות ישראל ניסו להחזיר אותם אחרי שהמצב נרגע שם למולדתם.
וגם כשחקקו חוק,
בג"ץ... וחקקו ארבע פעמים, ארבע חוקים כנסת ישראל חוקקה, וארבע החלטות ממשלה, וכל אחד, כל החלטה אחרת הייתה עוד יותר אומנית, עוד יותר גמישה.
ובג"ץ פסל.
ובג"ץ פסל, והם עדיין פה. ויש פה אין סוף של עמותות שמאלניות, אני לא יודע, זכויות אדם, הם קוראים לעצמם, לא... אבל המטרה שלהם היא ברורה, הם מנסים להשאיר אותם פה, בשביל בסופו של דבר להזרח אותם. ויש להם תמיכה מוחלטת מבגץ, וזה מה שאנחנו יודעים. וזאת המטרה, ואם יגיעו לפה...
אבל גם המטרה הזאת, היא צריך להבין אותם. בשביל מה המטרה שלהם כאן להזרח אנשים שאין להם שום רקע משותף, כן? אין להם את אותו סיפור, נקרא לזה ככה, סיפור יהודי, אין להם אותה היסטוריה יהודית, הרבה יותר קשה להם ככה להשתלב בתוך החברה. מה המטרה ש... נקרא לזה, יש לזה אבא ואמא לאותה פעילות. מה המטרה שיש להם לעניין הזה?
מטרה פשוטה מאוד, שלטון, לתפוס את השלטון. הרי מבחינה דמוגרפית, בוא נגיד ככה, השמאל מפסיד לאורך כל השנים למחנה לאומי דתי. הרי מבחינה דמוגרפית, הרוב המוצג במדינת ישראל, הרוב היהודי, הוא בעד מחנה ימני, שמאל, בראשות הליכוד, בית יהודי, לא משנה מה.
מחנה הלאומי.
מחנה לאומי הוא הרוב. עכשיו, אלא הם כבר הבינו באיזשהו שלב שבבחירות דמוקרטיות אמיתיות, אין להם סיכוי לנצח. הם צריכים אחד או שתיים, או לתפור את המנהיג, או לדלל את האוכלוסייה, אבל להביא פה אוכלוסייה אחרת, שהיא תהיה תלויה בהטבות שהיא תקבל מאותם גופים, ובעצם תחזיר להם בקלפי. זה המטרה.
כלומר, מטרה נטו פוליטית.
נטו פוליטית לשלוט, זה תמיד שמאל, שמאל תמיד מתייפייף, בכל מיני סיסמאות של זכויות האדם, מעניין אותם זכויות האדם כמו שלט של השתקת. הם רואים את האנושות ולא רואים את הבן אדם אף פעם. זה היה בתקופה של בולשוויקים, זה קרה גם...
כי השמאל מדבר בשם ההומניות.
הוא מדבר בשם ההומניות האוניברסלית, אבל כשמגיעים לבן אדם ספציפי, הם לא רואים אותו, הם דורכים עליו, גם אותו פליט וגם אותו יהודי, לא משנה...
אתה אומר, השמאל היום פועל לא בשביל טובת הפליטים, ההפך, הפליטים יכולים לקבל את התנאים יותר טובים במקומות אחרים, אלא נטו בהתחשבנות סביב שאלה של בחירות, הם יודעים איזה מחנה.
מתנהל פה קמפיין צבוע, ציני, על גבם של אותם פליטים, ועוד מאשימים אותנו בגזענות. ואם אנחנו מדברים גם על גזענות, אז בואו נזכר בזה, בואו נזכיר עובדה מאוד מאוד ברורה. זכאי עלייה לא כולם יהודים. בואו נקרא לילד לי בשמו, הזכאי עלייה
ש... אתה מדבר זכאי עלייה תחת חוק השבות.
תחת חוק השבות.
אז חוק השבות כבר נוהג במדינת ישראל שנים רבות, כבר משנות ה-70, כלומר, חוק המדינה, אבל התיקון שהיה בחוק השבות...
ב-71.
בשנת 71. אז שמה כבר, אתה אומר, כבר שמה התחילה המגמה הזאת לקלוט אנשים במודע, בצורה כזאת ש...
אני אגיד לך, זה לא הייתה שום סכנה... על העלייה לא יהודית בשנות ה-70 ואפילו בתחילת שנות ה-90, היו קצת יותר, אבל זה, לא, זה התחיל עכשיו, זה נושא אחר, אבל אני תכף נתייחס לזה בנפרד, אם אפשר, אבל אני רוצה כרגע פה פשוט לענות לטענה שכביכול מחנה לאומי דתי הוא גזעני, ולכן הוא מתמקד רק ביהודים. אז זכאי חוק השבות, נכון להיום, סטטיסטית, נכון להיום, אלה שבאים ממדינות חבר העמים, לצערי צריך להגיד, אבל זה העובדה, כמעט 70%, 60% הם לא יהודים לפי ההלכה, או לא יהודים בכלל, יש להם זיקה למשפחות יהודיות, אבל הם לא יהודים. לכן המאמץ שלנו, נגיד, הקולקטיבי, כן, של מדינות הנאורות, בעזרה לפליטים, נקרא להם, כן, למרות שאני לא אוהב לקרוא ל... זה כאלה היה לפליטים, אבל בסופו של דבר הם גם פליטים, הם בורחים מהמלחמה. אז יש שם פוטנציאל של כמעט 100,000 איש, שלפחות חצי מהם הם לא יהודים.
100,000 איש זכאי חוק השבות.
זכאי חוק השבות וחצי מהם לא יהודים, לפחות, אם לא יותר. אז וזה משמעת ישראל בעצם מתחייבת וצריכה לקדם את ה...
כי באותם אנשים שהם יהודים, אנחנו מאוד נשמח שזה, אפילו לא נקרא לזה... שמגיעים, נקרא לזה בשם של עלייה, כי אנחנו שמחים בכל יהודי שמגיע.
כן, אנחנו קוראים להם בשם של עלייה, אבל מבחינת תפיסת העולם עכשיו, מה שקורה, הם בורחים ממלחמה, אוקיי? בסופו של דבר הם חוזרים, הם עולים לישראל, ואנחנו שמחים שהם חוזרים הביתה. אבל אם אנחנו כרגע נעמוד בצד ונשים משקפיים של אירופאי, אז הם פליטים לכל דבר. רק הם מגיעים לישראל, כי פה יש להם את הזכויות לפי החוק בישראל. אז אנחנו את החלק שלנו תורמים במאמץ המשותף לעזור. וזה חשוב לציין את זה. ולא כולם שם יהודים, ואנחנו עדיין מקבלים אותם בשמחה, כי זה החוק במדינת ישראל. זה המצב, נכון לעכשיו. לכן הטענה שיש פה איזו גזענות או אפליה היא לא נכונה, גם מהיבט הזה.
אבל באמת אולי הנקודה הזאת מציפה לנו שאלה רחבה יותר. כן, חוק השבות הוא חוק שקיים במדינת ישראל, אולי אחד החוקים הראשונים שנחקקו כאן במדינת ישראל, כדי לאפשר לכל יהודי לעלות כאן לבית הלאומי שלנו. אבל הנתונים של חוק השבות, הנתונים של כמות היהודים או אחוז היהודים שעולים דרך החוק השבות, הוא לכאורה הולך ומצטמצם עם השנים. אתה אומר, ברוסיה, אני לא יודע מה הנתונים באוקראינה, אבל אנחנו מדברים ודאי על עשרות אחוזים, אם לא הרוב. אני ראיתי נתונים של הלמ"ס לפני כמה זמן, משרד הפנים, שמדבר על משהו כמו 66%, שני שליש, שעוד לפני כל האירועים עם המלחמה עם רוסיה, כאלה שאינם יהודים בכלל ורק זכאי חוק השבות. אז אולי באמת צריך לשים את השאלה על חוק השבות עצמו, לשים עליו את הפוקוס, האם הוא באמת משרת היום את האינטרסים של מדינת ישראל?
אז תשובתי היא כן, החוק השבות בגרסה הנוכחית הוא כנראה התיישן, והגיע הזמן באמת לעשות עדכון לחוק השבות. כרגע ספציפית בתקופה של מלחמה, זה אולי עיתוי לא מתאים, וגם אין לנו עכשיו קואליציה לאומית, אבל כשהמצב יירגע, וצריך לגשת לזה באמת בצורה הכי עניינית, הכי פתוחה, ולראות מה אפשר לעשות. אני אגיד לך מה, בשנות ה-70, כשהכניסו את הסעיף הנכד, אני רוצה להסביר על מה מדובר. היום לפי חוק השבות, נכד של יהודי הוא זכאי עלייה עם כל המשפחה שלו. עכשיו, נכד של יהודי באזורי ברית המועצות לשעבר, בסבירות של 99% אין לו שום זיקה לעם ישראל. יש סיכוי גבוה מאוד שהוא גם נוצרי, או התנצר, או בכלל גוי. או חסר דת, אבל הוא גם נשוי ללא יהודייה, בדרך כלל. לא בדרך כלל, לרוב המקרים, כן? אז, ואז בעצם מעלים לפה משפחה שהיא כולה
מנותקת, מנותקת
לגמרי מכל הקשרים עם העם ישראל, ויש להם גם ילדים. הילדים עוד לא מוגדרים כי זה דור רביעי, אבל כשהם מגיעים לגיל 18, הם מתגייסים לצהל, ודרך צהל הם בסוף מקבלים גם מעמד פה של תושב ואזרח. ובסופו של דבר, חוק השבות פועל בעצם פגיעה בצביון היהודי, כי היום זה הרוב. אגב, הזכאי עלייה כאלה, יש לפי כל מיני הערכות בסביבות 10 מיליון איש בכל ה...
10 מיליון איש זכאי עלייה שאין להם שום קשר היום.
בוא נגיד ככה, אם הם היו מודעים לזה, אנחנו בסכנה. כי אם תדמיין לי סתם מצב שפתאום 5 מיליון, מגלים שיש להם איזה סבא יהודי, חלק אפילו לא מודעים.
שליחה סוכנות בודקים את הדברים?
כן, בודקים, אבל עוד פעם, למי שיש לו סבא יהודי, הוא זכאי לפי החוק. הוא לא משקר, הוא לא מרמה. לי, לדוגמה, במוסקווה יש חבר, ממש חבר ילדות, חבר טוב, גוי מוחלט, אבל הוא התגלה לו מתישהו שהסבא שלו יהודי. הוא כמובן לא רוצה לעלות לישראל, וטוב שלא רוצה לעלות לישראל, אבל משפחה שלו נוצריה ונוצרית, והוא נוצרי, ואורח חיים לגמרי לא יהודי. אבל כעיקרון אפשר לעלות אותו, ויש לו 5 ילדים שיהיו בריאים, אבל זה המצב. זה המצב. וזה לא תקין, כי אנחנו, לטווח ארוך, אנחנו כן מסכנים את הזהות היהודית של מדינת ישראל.
איך זה בא לידי ביטוי שמסכנים את הזהות היהודית? אני מבין שמבחינת דמוגרפית יש פחות יהודים. ניקח לדוגמה אחרת, את הערבים, הערבים, לא רק שהם לא יהודים, הם במצב של לחימה איתנו. אבל כאן מגיעים אנשים חסרי זהות לכאורה. למה העובדה שמגיעים אנשים חסרי זהות, זה מסכן את הזהות היהודית של מדינת ישראל?
כי הרוב האנשים האלה בסופו של דבר אין להם מוטיבציה להתקרב ליהדות בצורה כלשהי ולהכיר את המסורת, וזה דבר אחד. הדבר השני, המדיניות, במשך 20 שנה מי ששלט במשרד הקליטה, זו הייתה מפלגה של אביגדור ליברמן, ישראל ביתנו, בנתיב גם שלטו בגדול אנשי של ישראל ביתנו, ובמקום לקרב אנשים שנניח שיש להם זיקה חלשה לעם ישראל, בואו נגדיר את זה ככה, זיקה חלשה לא קיימת, אבל הם זכאים לחוק השבות, והיה אפשר, בואו נגיד ככה, לקרב אותם, להעביר להם איזה קורסים, הדרכות, ובאיזשהו שלב, בצורה מאוד נעימה ובגישה חכמה, לגרום להם להזדהות עם העם היהודי, ואולי חלק מהם ירצו לעבור גיור, בלי לחץ, אבל חלק מהם אולי כן ירצו, מה שאנחנו חווינו שהם ההפך, הם באים לאיזושהי מפלגה פה ו...
מנסים לנתק אותם מכל...
מנסים לנתק עוד יותר ומסיתים אותם נגד הציבור החרדי. מסיתים בצורה גסה ומכוערת. ואז בעצם מייצרים פה סוג של קהילה נוספת, שקהילה של הרוסים ולא יהודים, שהם מזדהים עם איזה משהו אחר בכלל. ויש פה סכנה, בעצם יש פה קרסום של הזהות היהודית מכמה כיוונים במדינת ישראל. אחד כמובן זה האיחוד המשפחות הערביות, והבאת קלות מעזה, וזה זה, זה בהחלט תופעה.
זה בצד של...
זה בצד של ערבים. מצד שני, אם התופעה הזאת של עלייה לא יהודית תימשך, ועוד מי שיהיה אחראי עליה זה, זה הגופים כמו, כמו, שאנחנו, כמו שאני הזכרתי, בואו נקרא להם לא ציונים, אוקיי? בלי רגש יהודי, בלי זיקה ליהדות, בלי רצון לקרב אותם. אז אנחנו במצב מאוד מסוכן, כי אנחנו מייצרים פה עוד איזשהו גייס, לא רוצה לקרוא את זה גייס חמישי,
אבל... אבל קבוצה סגורה.
כן, אבל הם הולכים להצביע לכנסת בסופו של דבר, ומדינה יהודית מעניין אותם כמו...
אתה מזהה בתוך הרשתות החברתיות, בתוך האתרים של אותה קבוצה שאתה מדבר עליה, טון דיבור או יותר תחושה של אנטיות כלפי היהדות, כלפי הציבור הדתי, אולי אפילו ביטויים חריפים כלפי...
בהחלט כן, התופעה המכוערת הזאת קיימת, ועוד פעם, היא מתודלקת באופן מכוון, בקמפיין שני ושלישי של הבחירות, זה היה ממש בצורה מטורפת, המפלגה של אביגדור ליברמן הסיטה את הקהל הזה בצורה כזאת, שכל האנטישמיות שאולי הייתה מוסתרת, או שאולי הייתה...
מודחקת.
היא צפה בצורה הכי מכוערת, וראינו התבטאויות נוראויות.
היום אפילו על ידי נציגי ציבור, היו נציגי ציבור, עם פרסומים של ישראל ביתנו.
בוודאי, לי זכורים שני פרסומים מזעזעים של ישראל ביתנו באותה תקופה. אחד מהם זה הסרטון של קושניר, שהוא עומד ככה בצורה מאוד מפחידה, ומפחיד את הציבור שיש פה מיליון אוכלי חינם שחיים על חשבונכם, ואז ברק אנחנו רואים הרבה אנשים בשחור כזה עם הכובעים החרדים, והוא מפחיד, והטון מפחיד, והמוזיקה מפחידה. רק היה חסר שם וגנר, זה הכל. אם היו שמים ברקע מוזיקה של וגנר, זה היה מושלם ממש. היה ממש סרטון נאצי, והוא פשוט מפחיד ומסית נגד ציבור שלם. מיליון אוכלי חינם חיים על חשבונכם, לא נמאס לכם, והוא מסית. עכשיו, הסרטון השני שאני זוכר גם, שהיה קמפיין רסמי של, אפילו, אני אגיד לך, שלושה אפילו מקרים, שלוש דוגמאות. הסרטון השני זה היה שהיו משווים רב בישראל, ואבו מאזן, הם שמו אותם ביחד.
רב יוסף, רב יצחק
כן,
יוסף.
כן, הרב הראשי של ראשון לציון.
ראשון לציון.
כן, היו משווים אותו לג'וק וצריך להדביר אותו. אתה זוכר כן, את זה? הווירוס, לא ג'וק, וירוס. זה וירוס וזה וירוס. הוא אמר, אבו מאזן וירוס וזה וירוס. ויש לנו הדברה בשבילם, אנחנו נדביר אותם. מה זה?
זה משקף זרמים תת-קרקעיים וחלקם לא תת-קרקעיים.
והשלטי ענק שהיו ברחובות, איך זה היה, אני לא זוכר מה היה הנוסח, אבל שחרדים השתלטו משהו כזה.
אבל זה מבטא הלכי רוח.
אני כבר לא זוכר מה היה בלשלט, אבל שלט היה מזעזע.
זה מבטא הלכי רוח בתוך...
לא, זה מבטא את הקמפיין הציני של אותה מפלגה, שזיהו פוטנציאל, זיהו פוטנציאל של הקהל החדש כנראה, שאפשר דרך ההסתה הזאת לגבש ציבור חדש שבעצם יצביע לאותה מפלגה, דרך ההסתה הזאת. עכשיו, הציבור החדש הזה, הרוב, אני לא אומר שכולם, יש גם יהודים שהם, אנחנו גם דוברי עברית, לא חסר במפלגות השמאל קיצוניות, שמתבטאים בצורה דומה, אבל יש גם יהודים כשרים נקרא לזה, כן? אבל הרוב כנראה הם הזיהו פוטנציאל שיש פה אוכלוסייה, שאין להם ידע, שום ידע, שום היכרות עם היהדות, עם המסורת, אין להם שום רגש לזה, אז קל מאוד להסיט אותם למשהו שהם לא מכירים, בחיים לא פגשו בן אדם דתי או חרדי במיוחד, אז כל הדבר הזה באמת השפיע, והתגובות היו מזעזעות ומפחידות.
אתה אדם שלא דתי, נכון? אתה לא שומר תורה ומצוות. ובכל זאת חשוב לך הזהות היהודית של מדינת ישראל. איך לדעתך, בקונסטלציה שבה אנחנו נמצאים, אפשר לחזק את הצביון היהודי, את היהדות בפרהסיה הציבורית? מה לדעתך הצעדים שהיית עושה כדי לחזק את אותו צביון יהודי של המדינה?
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לחזור לציונות. המדינה שלנו וההנהגה שלנו, לא כולה, אבל מי שהיום בהנהגה ותקשורת, הפסיקו לדבר ציונות, הפסיקו לדבר ברמה של רגש יהודי. אנחנו שכחנו כאומה חלק, אבל לא כולם, אבל מספיק שיש 30% כאלה. עכשיו, אני לא מדבר על הדוברי רוסית, אני מדבר באופן כללי, כן? שבעצם המדינה הזאת קמה כמדינה יהודית, כבית לאומי לעם יהודי, ולא משהו אחר. והיא לא קמה כמדינה דמוקרטית עם איזשהו שלט יהודי. ההפך, היא קמה כמדינה יהודית עם משטר דמוקרטי, אבל כמדינה יהודית. וצריך להחזיר את זה לשיח. צריך גם בקליטת עלייה לשנות את הגישה, כי מעבר לדברים גשמים שצריך באמת לדאוג לעולים שמגיעים לישראל, ועוד פעם, כרגע לא משנה אם הם יהודים לפי הלכה או לא כל כך, בוא נעזוב את זה בשלב זה, אבל צריך שמי שקולט אותם ומי שיש איזושהי תוכנית לאומית, להעביר להם איזה קורס חינוך כזה, להדרכות, להראות להם את הארץ,
לקרוא
היסטוריה, מסורת, לעשות את זה באהבה. אנשים צריכים להרגיש שליחות שהם עושים את זה.
להרגיש מחוברות לחברה.
המילה נכונה, לחבר אותם למדינה, לציונות, ליהדות, גם אלה שלא יהודים לפי הלכה, כי אחר כך נראה מה, או שהם יהיו באמת אזרחים, ציונים לכל דבר, או שחלק מהם אולי ירצו לעשות גיור באיזשהו שלב, כל אחד יחליט עם עצמו. אבל כשהם באים לפה ויש נתק מוחלט, ואף אחד לא דואג בכלל לנושא הזה, אז בסוף אנחנו מגבשים פה קבוצה, בעצם מייצרים פה קבוצה שהיא בפוטנציאל להיות עוינת, בפוטנציאל.
אתה רואה איזה, האם זה קונספירציה לחשוב שרוסיה הגדולה, כן, מעוניינת באיזשהו סוג של תהליך, מה קורה פה במדינת ישראל עם אותם עולים שישארו כקבוצה סגורה ולא לא, לא יקבלו את אותם יסודות, נקרא לזה ככה, של החברה שלנו, יסודות יהודיים וציוניים. יש להם אינטרס בזה שהם יישארו מנותקים מתוך כל העולם הזה שבו אנחנו רוצים לחבר אותם אליו?
אתה נגעת בנושא מאוד מורכב וגדול, ובהחלט צריך פשוט להבין, אנחנו דוברי רוסית, מי שמתעניין גם בעצם צורכים תקשורת לפעמים של רוסיה וקוראים גם עיתונות בשפה רוסית, אתרים, ומבינים מה קורה. יש היום לרוסיה של פוטין קונספציה חדשה, הם קוראים לזה, זה סוג של אסטרטגיה חדשה של בניית אימפריה רוסית החדשה. זה בעצם שמירה על העולם הרוסי בכל מקום, בכל מקום
גם כאלה שמנותקים
כן, וחלק מזה, הם יצרו ארגון שהוא סוג של אינטרנציונל החדש, הם קוראים לזה יוצאי ארצנו, אוקיי? סואטצ'סטווניקי. וזה גוף שהוא תחת גג של סוג של יחסים תרבותיים, וזה קיים בכל מדינה שיש קהילות דוברי רוסית. זה קיים בארצות הברית, בקנדה, בגרמניה וגם אצלנו. אבל הגוף הזה הוא פועל בסופו של דבר עם מטרה מאוד ברורה ומובהקת, ותחת חסות של משרד החוץ של רוסיה.
בצורה מסודרת.
בצורה
יש
מסודרת.
משאבים שדואגים.
משאבים, זה מדיניות מאוד מוכוונת. הם צריכים לגבש קהילות של דוברי רוסית בכל מדינה, ולגבש להם זהות רוסית. רוסית.
שמנותקת לא, מהזהות
לא
המקומית.
לא זהות של אותה מדינה. לא קנדית, לא אמריקאית, לא גרמנית במקרה הזה, ולא אוקראינית, ולא יהודית, ישראלית. זהות רוסית והזדהות עם אמא רוסיה, דרך כל מיני אירועי תרבות בהתחלה, אבל מעבר לזה, הם מחדירים פה את כל המנהגים וחגים וכל מה שהאידיאולוגיה של המשטר של פוטין היום בעצם מנסה לקדם גם בתוך המדינה וגם מחוץ למדינה. וזה מסכן גם אותנו. הדוגמה הקלאסית, השלב הבא באימפריאליזם הזה, בגישה האימפריאליסטית הזאת, זה בעצם להגן על אותם קהילות הרוסיות מחוץ לגבולות הרוסיה. זה אחד מהתירוצים למלחמה באוקראינה, לדוגמה. זה היה תירוץ לפלישה של רוסים במולדובה. יש שם גם חבל פרידניסטרוביה, שגם שם המיעוט הרוסית כביכול מופלא לרע, ואז הצבא הרוסי או פרוקסי רוסי מתחילים.
אבל פה במדינת ישראל הם לא חושבים לבוא ומה המטרה שלהם פה?
אז פה במדינת ישראל גם הארגון הזה של יוצאי ארצנו, יוצאי מולדת, אני לא יודע איך לתרגם את זה בדיוק, סוציאצ'סטיניקי, יוצאי ארצנו, הוא גם פועל וגם פעיל מאוד. ולדוגמה, איתך הדוגמה, מי שהיה יושב ראש הארגון הזה בשנות 2013, 14, 15, אם אני לא טועה, זה היה ליאוניד ליטינצקי, שהיה חבר במפלגה של ישראל ביתנו. אז עוד פעם, יש פה זיקה, יש פה, אני לא חושב רק ישראל ביתנו, אבל הרוב ישראל ביתנו פעילים שם, ומנסים בעצם להשפיע פה תמיד דרך השליחים שלהם, גם על השיח, קודם כל, גם על רשתות חברתיות, כל דבר, אתה לא רואה את זה, כי זה בצורה מאוד
מתוחכמת,
לא גלויה. אבל הם מייצרים פה תאים רדומים בכל מדינה, ובאיזשהו שלב זה כן יכול להתפתח למשהו, זה תלוי בחוסן הלאומי של אותה מדינה. אם הם מרגישים שהמדינה נחלשת, ויש פה קבוצה די גדולה,
יכולים לנצל את זה ל...
יש כל מיני תסריטים. כרגע אנחנו, ברוך השם, אנחנו מספיק חזקים, וזה עדיין לא הגיע לשלבים כמו שזה הגיע באוקראינה וזה, אבל פוטנציאל קיים, לכן יש פה גם סכנה. זה כמו אינטרנציונל של ברית המועצות, שניסה בעצם להשפיע ולהשליט את הסדר העולמי הבולשביקי, אז יש פה את הסדר הרוסי, העולם הרוסי קוראים לזה, רוסקי מיר. וזה אחד מהנרטיבים האימפריאליסטיים של אותו משטר שהיום כרגע נמצא במלחמה עם אוקראינה.
טוב, בוריס, זה נושא רחב.
נושא רחב מאוד, כן.
טוב, אז תודה רבה בוריס, היה תענוג רצוף לשמוע את כל המידע הזה שאתה מוסר לנו, אני בטוח שהוא יחכים אותנו מאוד. ותודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו בפודקאסט החשוב הזה של ארגון חותם, בנושא העלייה או קליטה של פליטים מאוקראינה, ומקווה שהדברים האלה ישפיעו גם כן על מקבלי ההחלטות.